אז היום נלמד הלכות ארבעת המינים, כיוון שאנחנו כבר בטח רואים אנשים הולכים מחפשים אתרוגים, קלברי יותר קלברי בצלו להגיע כבר וכולי וכולי. אגב, לשון אדמור זה כן, בכלל הגענו על הזמן שצריך ללמוד הלכות שקשורות לחג הסוכות. אדמור זה כן בסימן תו חפתת, שם הוא מדבר בלכות שבת הגדול, כן? אז בסעיפים א' ב' הוא אומר ככה, חכמים הראשונים תקנו שבזמן שבידה שהיה קיים, שיתחילו הדרשנים לדרוש ברבים הלכות הרגל 30 יום לפני הרגל. הוא נותן שם הפירוט, ובתוך הדברים הוא כותב, ומי י' אלול, כלומר משבת הזאת, ואילך ידרשו הלכות החג. וממשיך בסעיף ב', תקנה הזו לא נתבטלה מישראל אף לאחר שחרב בית המקדש, שכל חכם היה שונה לתלמידיו, וההדגשה הזו לתלמידיו, הלכות הרגע 30 יום לפניו, כדי שיהיו בקיאים בהלכותיו, וידעו המעשה אשר יעשו. אבל הציבור הרחב היה רק שבת לפני, כמו ששבת הגדול, שבת תשובה וכיוצא בזה. עוד מעניין. מהציבור הרחב צריך לדעת רק רשפרוקים. ישאלו את הרב, מי הרב? אני תמיד ישבתי בשיעור בברכת מנחם ושמעתי את ההלכות. אתם יכולים לשאול אותי, תשבו ותראו. כך פשוט. כי לתלמידיו כתוב צריך ללמוד 30 יום, ולהמון לה מספיק שבת אחד. מה פה, התהפך הסדר? אז כן, זה הנקודה, כי התלמיד צריך לדעת באמת את כל הפרטים, מה שעקב הציבור צריך לדעת, כי הוא מסיים גם שם על השבת הזאת, שבעיקר לדבר על ההלכות, זה לא לפס את הזמן. אוקיי, אגב, הרב אומר, אמר, זה התוועדות מאוד ידועה בפרש סייצה, שנס תשמח, הייתה התוועדות מאוד מיוחדת, מאוד שמחה, מי שלא רואה את הרב איך שהוא עמד על רגליו ורק ומחה כפיים, היה כי הרב דיבר אז בהתוועדות על זה שכבר רואים שחלפו כל הקיצים, וגם כתוב בגמרח ורבו כל הקיצים, וגם אפילו הקץ של הפיליקר שאמר לאל תבגולה, לאל תשובה, לאל תבגולה, גם כי כבר עבר, אז מה חסר, מה עדיין לא עשו כדי להביא את המשיח, והרי בגלל המסקנה שזה שמחה. צריך פשוט שמחה בתהרתה למדבר, שמחה שלא תהיה בפרטים, לא נקרא לזה עכשיו, אנחנו בשיעור הערכה, אבל הרי מדבר באמת שכיוון שזה היה כמו הקביעות כמו השנה הזאת, שיהודה לדולול, אז הרי בהזכיר את ההלכה הזאת, והרי במה, אני אצטט לכם קצת את הלשון, כי זה מאוד חשוב גם כשאנחנו יודע מה אנחנו צריכים לעשות, כיוון שעניינו המיוחד של חג הסוכות, לגבי שעה היום הם טועים, עניין השמחה, בזמן שמחתנו, כל המועדים זה מועדים לשמחה, חגים וזמנים לססון, אבל מה הוא בזמן שמחתנו? לא בפסח, לא בשבועס, רק בשמחה של חג הסוכות. אז הוא אומר שכיוון שאינו המיוחד של חג הסוכות לגבי שעה היום טועים עניין השמחה, מובן שכשומעים שואלים ודורשים בהלכות החג מיהודה לדלול, נכלל במיוחד עניין השמחה בחג הסוכות. ופה משתמשים בסגנון שדורשים, באופן של דורשים מלשון דרישה, דהיינו, השתדלות יתרה בעניין השמחה בכל ה-30 יום, על ידי התגברות השמחה שפורצת גדר. אגב, ככה בינינו, בהמשך השיחה אומר הרבי, ופשיטה שאין הכוונה לשמחה לשתיית כוסית ועוד כוסית וכולו עד למצב של שיקרות, כי שיקור איננו חסיד, ועל אחת כמה וכמה חבדניק, עניין השיקרות שייך ללוט ולא לאברהם, וממילא גם לא ליצחק ויעקב, עד לילה תולדות יעקב יוסף שמה הראשון שקודו של ברוך הוא מאדמו נסידורנו. קצת הזדמנות להכניס את זה לתראה בשיעור כאילו. ובכן, אנחנו מדברים על הלכות ארבעת המינים, לולב, הדס והערבה ואתרוג, ההלכות השכיחות, זה המון הלכות, זה פרק שלם בגמרא, אנחנו מתמקדים בדברים השכיחים פחות או יותר. באופן כללי, הסוגי הפסולים יש בהם כאלה שמאסורים בכל שבעת חג הסוכות, ימי חג הסוכות, ויש כאלו שהם פסולים אך ורק ביום הראשון. כי בפסוק כתוב ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר. למדים חז"ל שמה שנמצא הפסולים שקשורים במילה ולקחתם והמילה לכם, ולקחתם זה לקיחה תמה, דבר שלם ולא פגום, פסולים שעליהם נאמר בגמרא וברישיינים וכעץ בדש, כאלה פסולים שיש במחלוקות רישיינים מה הנקודה שלהם, פסולים שעליהם נאמר שהסיבה לפסול שלהם זה העניין שבלקחתם, שזה לא לקיחת תמר, אז זה פסול רק ביום הראשון, בשער מחג הסוכות זה כשר. לכם, אותו דבר, פסולים האלו שלא קשירים לקחת אותם בגלל שזה לא לכם, שנדבר על הבריכות, על לרבת המדינים שאנחנו מקבלים בהשאלה ולא במתנה, או שלא קנינו אותם, וגם ביום הראשון. אבל לקחתם לכם זה ביום הראשון, והפרי עץ הדר, כל הפסולים שסיבת הפסול היא בגלל שאומרים שזה לא הדר, יתרו כזה, צלולף כזה, צערבות כאלה, הם לא מהודרים, אם זה פסול מטעם הדר אז זה פסול בכל ימי חג הסוכות. אז בואו נתחיל לדבר על ארבעת המינים, מהאתרוג, דרך הלולב, ההדסים, עד לערבות. ובכל אחד נדבר על הדברים השכיחים. מנוגע לאתרוג, אם האתרוג חסר משהו מגוף האתרוג, מישהו גירד את האתרוג קצת לעומק, שלא לדבר, מישהו נתן ביס לאתרוג, וחסר קטע מהאתרוג. זה נקרא חסר, או שהוא ניקב באופנים כפי שמדובר בשלוח הפרטים, איזה נקב מדובר שהוא פוסל, זה פסול רק ביום הראשון, כי הסיבה היא ולקחתם לכם, לקחתם לקיחת תמה, לקיחת תמה זה רק ביום הראשון. כשהגמרא מספרת שרב חנינא מדביל בה ונפיק בה, הוא היה הדביל את האתרוג, אכל ממנו וגם יצא בו לידי חובת ארבעת המינים, וזה לא היה ביום הראשון, ולכן היה יכול לברך על האתרוג למרות שהוא כבר נגס בו, מכיוון שהפסול הזה שהוא לקחתם לקיחת תמה, מכיוון שהפסול הוא מכלל שהאתרוג שנחסר ממנו הוא לא מוגדר כלקיחת תמה, זה פסול שרק ביום הראשון. עכשיו אם האתרוג נקלף או וכאשר האתרוג נקלף בדרך כלל הוא משנה את הצבע כתוצאה מהקילוף, אם כתוצאה מהקילוף הוא שינה את הצבע, אז שינויי צבע, אבל דרך זה יש לנו נקודות שחורות על האתרוג, נקודות שלא יורדות על ידי האמצעי ההורדה המקובלים. אז ההלכה היא ככה, שבחלק התחתון של האתרוג שלו חותמו של האתרוג, אז אם זה בשתי מקומות רק אז זה פסול, אם זה רק במקום אחד זה עדיין לא פסול, זה לא נחשב למנומר. אבל אם זה בראש האתרוג אפילו נקודה אחת פוסלת, בגלל שהעין שבן אדם קולטת מיד את השפיץ, ואם שם יש איזשהו צבע משונה מיד העין רואה אותו וזה כבר פסול. אבל הפסול הזה הוא בגלל שזה לא הדר, זה לא אתרוג מהודר, זה לא אתרוג יפה שיש לו כל מיני נקודות כאלה, מכיוון שכך הוא פסול בכל שבעת הימים. אבל אדמו"ר הזקן אומר משהו מאוד יסודי וחשוב, והוא, ראשית כל מה זה נקרא חותמו של האתרוג, מאיפה? זה ממקום שמתחיל לשפע האתרוג, יש את החלק התחתון שלו, יש את החלק שמתחיל להיות שיפוע, מאיפה שהוא מתחיל לשפע, מתחיל להיות משופב, משם זה נקרא חותמו של האתרוג. שם הנקודה שחורה אחת בודדת כבר פוסלת את האתרוג בכל שבעת הימים. אבל, אומר אדמו"ר הזקן, בלי זכוכיות מגדלת ובלי להוריד את המשקפיים ולהסתכל ככה בתוך האתרוג, להכניס את האף לתוכו, בלשון אדמו"ר הזקן, והוא שיהיו נראי לעין כשאוחזו בידו, ולא שיהיה צריך לשים אין עיונו עליהם עד שיראם. תנאי ראשון, שאתה לא צריך לשים אין עין עיונית, אין עיון. אתה רואה את זה, תסתכל על אתרוג, הנה יש פה נקודה שחורה. אם אתה לא רואה את זה ככה, אתה תסתכל שם, לא תסתכל על זה ככה, פה אני רואה משהו, ככה אתה צריך להתמגדל גם כלעזרה. לא, לא, זה לא הולך ככה. זה אתרוג כשר. אם זה לא נראה לעין כשאוחזו בידו, ולא שיהיה צריך לשים אין עיונו עליהם עד שיראם. הוא ממשיך עוד דבר, וכן כל שינוי מראה, לא רק נקודות שורות, כל שינוי מראה אינו פוסל אלא אם כן נראה לרוב בני אדם בהשקפה הראשונה. פה הוא הוסיף עוד נקודה, יש אנשים שיש להם בריאה, מה שקוראים שש על שש, סוגיה אבסולוטית כזאת. יש לי מישהו שמביא לי את האתרוגים, לא יודע, אני מסתכל, הולך לחלון, שיהיה לי אור יום מלא, ומסתכל, מסתכל, מסתכל, מסובב את האתרוג לכל צד, מסתכל ואומר, מה? די פינטה לך, שלוש נקודות שחורות יש לה, מה עלו לשפיץ ממש? איפה? עכשיו כשהוא אומר לי, ואז אני באמת מסתכל, אני יכול לראות את זה. אז אומר את בועז, זה כבר שתי נקודות. כל שינוי מראה לפוסל, אם כן נראה לרוב בני אדם, אנשים מן השורה, לא בגלל ראייה, משהו ספיישל. ובהשקפה הראשונה, מסתכל, אתה רואה. אתה לא רואה שאתה מסתכל, אתה צריך להתחיל עכשיו לחפש, לחטט ולחטט ולחטט, זה לא זה. זה כולה עצומה, לכאורה, וזה אנטיתזה לכל הנרוונים שמסתובבים בעיר והופכים את כל האחרת, קופסאות של אתרוגים.
רק הוא מביא את זה?
לא אמרתי שרק, אדמו"ר הזקן בדרך כלל לא מביא דברים, הוא לוקח את הדברים שכתובים ומראה אותם בשפה שלו, אבל בצורה ברורה מאוד. כן? אז זהו, כל הנקודות שחורות שפוסלות באתרוג זה רק שנראים לעין כשאוחזו בידו, ולא שיהיה צריך לשים אין עיונו עליהם עד שיראם, וכן כל שינוי מראה אינו פוסל אלא אם כן נראה לרוב בני אדם בהשקפה ראשונה. זה נמצא בסימן תפריש ממתד בסעיף חב ב', מי שרוצה לראות במקור, ובשכונות הפרב החדשים בטח יש את כל המקורות והמרמוק ומאיפה זה נלקח.
אם אפשר לגרד את זה שם,
אם אתה תוריד את זה אז תקבל שם כתם של כילוף. אז אמרנו מקודם שאותו כשנקלף ממנו משהו וזה משנה את הצבע, אז זה גם כאן אותו פסול כמו הערך שחור, אז מה תרוויח? יש שם נקודה חומה.
אבל באותו רגע זה לא
ככה,
זה יום
אחד עשי יום. אבל זה נקשב טוב, פסול בכל שבעת הימים, מה הרווח הגדול שלך כמה דקות שתוכל להשתמש בו. העוקץ שנפל, האתרוג כידוע יש בחלק התחתון שבו הוא מחובר לעץ, אנחנו מזיקים אותו בעד זה התחתון, כמובן שזה תולה מהעץ האתרוגים, אז החלק העליון, כן? יש את הענף, ושם יש את החתיכת עץ שתוקע בתוך האתרוג, שזה גדל האתרוג, ולמטה יש את הפיתם, את הראש האתרוג. אז שם חותרים האנשים שממונים על זה, וזה נקרא עוקץ. העוקץ של האתרוג שהוא יצא החוצה, אפילו יצא לגמרי החוצה, שזה אופן הפסל, הוא פסול רק ביום הראשון, כי הפסול שלו זה בגלל שהוא חסר. כאשר הוא חסר, אמרנו כבר מקודם שזה פסול מצד ולקחתם לקיחת תמה, ולכן הפסול של רק ביום ראשון, בשאר ימי חג הסוכות, אפשר לקחת גם אתרוג שהעוקץ שלו נפל. הפיתם שנפל באופן שפוסל, הפסול שלו מצד הדר, זה לא מהודר, כפי שאמרנו כבר, שאדם מסתכל, רואה את הראש מיד, ורואה שפה יש משהו קטוע, וזה לא יפה. אז זה פסול בגלל הדר, וזה פסול בכל שבעת הימים. כמה צריך להיות נשבר מהפיתם בכדי שיהיה פסול? אז כתוב אדמו"ר הזקן פוסק כך בסימן ת' שמ"ח בסעיף י"ז: אם נשאר משהו כשר מן הדין, אפילו היה פיתם כזה גדול יפה וטק נשבר, אבל נשאר משהו, חתיכת עץ עדיין נשארה, זה עדיין כשר מן הדין. אבל יש את האבל הזה המון מקומות בהלכות ארבעת המינים באדמו"ר הזקן. כשאחר אינו מהודר כמוהו נוטלו. אם יש לך אתרוג אחר שהוא יותר מהודר, אז קח את האתרוג האחר. אבל יש לך אתרוג אחר שאצלו הפיתם לא שמרה, הוא לא מהודר, הוא עקום, הוא לא יודע, הוא לא נראה יפה. האתרוג הזה אתרוג יפה מאוד, אבל מה לעשות שהפיתם נשבר, אבל הוא נשבר באופן שנשאר קצת. אז כיוון שמן הדין הוא כשר, היופי של האתרוג יש לו משמעות. אבל אם יש לך אתרוג שהוא לא פחות יפה ממנו ושם הפיתם לא נשבר, אז אל תשתמש באתרוג עם הפיתם השבוע אלא באתרוג השני. אבל אם הפיתם נפל כשהאתרוג עדיין נמצא על העץ תוך כדי הגידול, אז זה לא נקרא שנחסר משהו. זה מצוי ביותר ברוב האתרוגים היום. אתה הולך לפרדש של אתרוגים, אתה רואה מתחת לעץ, אתה שם כמו שיש נושר העלים בחורף, כן? אתה הולך בתוך העלים, אתה הולך בתוך פיתמים. ממש ככה, מלא הרצפה, מלא פתאום שפתח תהליך הגדילה, פופ, זה נושר, זה קופץ החוצה. אז זה לא נחשב שחסר הפתאום, והמבחן הוא רואה מיד את רוק שהפתאום שלו לא נשבר, אז יש לו שקע פנימה ויש לו כמין קרום כזה לבן הפרפר כזה מסביב, כן, בשפיץ, כלומר הוא ככה גדל. אבל אם הוא נשבר אז כמובן שהוא נראה אחרת לגמרי. אתרוג של אורלה או של טבל פסול בכל שבעת הימים, כי זה לא נחשב כלום, לא שווה. עכשיו אנחנו כבר יודעים את כל הפרטים איך לבחור את האתרוג הטוב. שואלים, מה נחשב אתרוג מהודר? אני רוצה, האתרוגים כמעט כולם כשרים היום. אני אומר, המין הכי קל לבדיקה ולקבל את הטוב, האתרוג. כאשר, כמו שאמרנו, אם יש נקודות שחורות זה הפסול המצוי הרגיל, פסולים אחרים ממש לא מצויים. אבל מה? רוצים אתרוג מהודר, באמת בתי הידוע, אז בעצם אין על זה כללים. יש שתי אופנים, יש כאלה, תלוי בבן אדם, יש אדם שאוהב את המבנה של האתרוג, כן? שהוא גדל ישר, או יש כאלה שעוברים, אומרים שכמו מגדל, כן? הוא עולה וככה הוא יותר דל, כשהאתרוג הוא ככה הצידה הוא לא כל כך אוהב אותו. יש כאלה שאוהבים עם גארטל, כן? אתרוג יש לו חלק התחתון, חלק עליון באמצע, יש לו כאילו שקע פנימי כזה. אבא שלי זכרונו לברכה הייתי מביא לו אתרוג, אוקס, את הגארטל, זה היה איזה מין כזה אתרוג בנוי כמו איזה שתי קומות.
חסידי יש לו גארטל.
כן, חסידי יש לו גארטל.
סרטון בכלל זה משהו.
מה?
עם סרטון בכלל
שזה צריך לאכול משהו אחר טוב. הכל פנים, זהו ככה שזה זה הכדרה ממש ברורה. ויש כאלה שמעדיפים את הניקיון, את רוג נקי, זה מה שאתה עצם כן אמור, כן אמור, גדול יותר, קטן יותר, נקי, הודו, ההודו, מה ההודו? טוב, נקי לגמרי. יחזור לעניין, בלולב. אז ככה, ראשית כל יש סוג לולבים שהוא בבעייתי קצת, וזה מה שקוראים לולב הקנרי, כיוון שהביאו אותו פה לארץ מהאיים הקנריים. מי שלא הבריז בשיעורי גיאוגרפיה יודע שיש שרשרת של איים, אינסלס, שקוראים להם האיים הקנריים, ומשם הביאו את ה... זה הדגלים האלה בדרך כלל שמשמשים ליופי ברחובות, כן, במקומות היפים, לא במש, ברחובות המהודרים, בין האוסטוסטרדות יש דגלים, הם דגלים שיש להם בערך כלל עלים עגולים או שלאו דווקא, כל פנים, זה הלולב, סליחה, הלולב הקנרי. הלולב הקנרי הוא לא מגדל תמרים, כלומר יש לנו כאלה שחורים קטנים כאלה, כשאני ילדים היינו אוהבים לזוג כזה האבנים שיפלו השחורים הקטנטנים האלה, והיינו מוצצים את זה, זה מין כזה פרי. בקיצור, זה לא תמרים. כיוון שבתורה, איך התורה מכנה את הלולב? לא כתוב בתורה, אבל לקחתם לולב, כפות, תמרים. אז יש פוסקים שטוענים, ברגע שזה סוג שנראה, הוא נראה לולב, אבל הוא לא לולב. כיוון שהוא לא כפות תמרים, זה כפות, לא יודע איך תקרא לפרי השחור הזה, הגלגל, אבל זה לא כפות תמרים. אחרים טוענים לו שזה כפות תמרים, זה רק כדוגמה, כמו שכתוב ערבי נחל, כן? ערבות שגדלים בחצר גם כשרים, זה סוג כזה ש... אז הרבה יש בזה דעות שונים. אז כתחילה בית הלוחידה לקחת את זה, ואפשר מיד להבחין, לראות אם זה לולב קנרי, אין לי פה לולבים להראות לכם, אבל זה דבר מאוד בריא. לולב בריא נקרא לו, לולב נורמלי, יש לו עלים ארוכים שעולים גבוה. פילמטו עולה לך עלי גבוה, ועולה לגבוה, ועולה לגבוה. הלולב הקנרי זה המון עלים, כן, קצרים. ככה, נסתכל, יש לך איזה 50 עלים כאלה, זה נראה לולב כמו לולבים, אבל זה עלים קצרים, 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 עוד למעלה. וזה הלולב הקנרי, אז לא כדאי, תאמרים לולב כזה, שימו אותו הצידה, תחפשי לולב שהוא לכל הדעות קשר. בנוגע לפסולי הלולב, אז ככה, הלולב צריך להקדים שתי יסודות כשאנחנו נדבר על הלכות לולב. יסוד אחד, הלולב, כל עלה שלו מורכב משתיים, הוא כפול, כן? אם אנחנו ניקח עלה של לולב, אפשר לפתוח אותו, יש, כאילו, יש לו גב אחד, ככה כל עלה ככה. וכמובן שגם עלה האמצעי הכי גבוה הוא גם ככה. אז על עלה אמצעי קוראים תיומת. כשאנחנו נדבר עוד מעט כל מיני דברים בנוגע לתיומת, הכוונה לעלה האמצעי. לפעמים יש תלים אמצעים גם כן. אולי מסתיים בצורה כזאת, אני רואים את השדרה, ומהשדרה יוצאים שתי עלים ממש, שלא שפה שתיים, 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 בסוף יש רק אחד. וכתחילה יוצאים שתי עלים, שתי תיומות, אז שתי משתם דין תיומת לכל מה שמשתמע מכך. בנוסף לכך, הלולב יש לו משהו שהוא מבלבל קצת. תורה לולב ארוך, אבל השדרה שלו מסתיימת איפשהו ממש המון לפני שאני רואה לולב כזה ארוך, ובעצם מסתכל איפה השדרה ואיפה זה רק עלים, השדרה מסתיימת איפשהו פה, ומפה למעלה זה רק העלים שעלו מכל הצדדים ומרכיבים אותו. כשמדברים על הלולב, על השיעור של הלולב, הכוונה היא לשדרה עצמה. אוקיי, עכשיו נגיד ככה, אם התיומת היא רק בעלת עלה אחד, קורה שאנחנו מסתכלים על הלולב ורואים את עלה המציאו, נראה לנו פשחשות כזו דק מדי, אנחנו מנסים לזה לא לפתוח אותו, לקלקל אותו, קצת יותר נמוך מהשפיץ, מנסים עם הציפרונן לפתוח, באמת זה רק אוהל. מה שקונה בלשון הגמרא, סליג בחד הוצא, זה עולה כאילו רק עלה אחד, זה פסול ביום הראשון שלמה בתורה ולקחתם. יש דיון באחרונים שלא נמצא באדמו הזקן, לולב ששתי הצדדים של התיומת לא שווים. מה זאת אומרת? אני זוכר שנה מסוימת רשום אצלי טוב שסמכים עליו, זה יכול להיות, כי זה סובבתי הרבה בשוק, בדרך כלל כיום אני רואה שתי לולבים ומיד קונה הולך הביתה, אבל פעם שהייתי מסתובב יותר. כלומר, יש לך את העלה האמצעי מורכב משתי תיומת. אתה מסתכל, אתה רואה שזה ככה. העלה האחד האמצעי הזה הוא ככה. צד אחד שלו, של התיומת, נמוך יותר מהשני. נשאלת השאלה, הקטע הזה, הכי עליון, הוא עלה אחד. נכון, שהעלה עצמו זה עלה, זה עלה כפול. אבל יש לו קטע מסוים, הקטע הכי עליון פה, איזה מילימטר או שתיים, ששם הוא רק, יש לו רק חד הוצא, אין לו את החלק השני. האם זה קשר או לא, יש בזה מחלוקת באחרונים, שאם זה נחשב שזה בעל שתי עלים או לא. אני חושב שיש לנו, לנו יש הכרעה בזה. מאיפה ההכרעה? מוישה, אתה יודע שהרבה לקח לולב עם קורא, ובחב"ד משתדלים לקחת לולב שהוא סגור עם החום הזה, עם הקורא, לא להוריד אותו, שהוא נעול. מדוע? כי כתוב בביסוס ובכל הפוסקים שזה נחשב למין לולב, וזה לא מפריע. תקשיב, לא נדבר, עכשיו רק להקשיב. אז כיוון שכך, למה אנחנו לוקחים את זה? כיוון שאז, ככה, לא משנה עכשיו למה. אבל מה אנחנו למדים מזה? כמו שהוא שואל, אם זה סגור לגמרי, אתה לא יכול לדעת אם אולי אחד, צד אחד גבוה וצד אחד נמוך יותר. זה שזה לא נחשב פתוח, זה בגלל שכמו שאמרנו, בסוסו, כל הפוסקים אומרים שקורא זה מין לולב, וכשהקורא סוגר אז זה נקרא סגור, זה לא נקרא פתוח. אבל יכול להיות בעיה אחרת, שזה לא משנה פה סגור או פתוח, אם צד אחד, עלה אחד נמוך מהשני, וזה נקרא סליק בחד הוצא, אז אתה מפסיד את הלולב. אז כנראה שלא חוששים לזה, וזה עכשיו, בכלל, פוסקים דעת, רוב הפוסקים ככה נראה לי לפחות, כשעסקתי בזה, וזה שוב, זה דיון באחרונים, זה לא נמצא בשולחן אור ומויסקיילוב, שזה הנטייה יותר להקל ולהגיד שזה לא נקרא סליק בחד הוצא, סוף כל סוף חליק בתרי הוצא, אלא יש לו שם את הקטע הזה שהוא לא מעקב. נחלקה תיומת, עלי האמצעי פתוח, נחלק. אז אם זה נחלק עד השדרה, זה פסול ביום הראשון. למרות שהסדקים לא נתרחקו זה מזה. זה לא שזה פתוח. זה פתוח כשאתה נוגע בזה, טוב, זה באישהו קיבל מכה או משהו, לא יודע למה. זה פשוט פתוח, כן? אפילו זה פתוח עד לשדרה, אז אתה לא רואה שזה פתוח, אבל כיוון שסוף כל סוף זה לא מחובר, שתי הצדדים של התיומת, אז זה פסול, אז זה פסול רק ביום הראשון, כי זה לא לקיחת תמה. עכשיו, אם... רק שנייה. אז זה שאמרנו, אדמו"ר הזקן הוא מאוד... יש פה כמה פעמים אנחנו רואים את זה, גם בלולב, גם בהדסים, גם בערבות, וגם בטרוק, שבצד אחד הוא אומר שזה כשר, בצד שני הוא אומר, כל זה מדובר כשזה קרה לך ואתה מוצאת את עצמך עם לולב כזה, אבל כשאתה הולך לקחת לולב, לקנות לולב, תקנה לולב בצורה אחרת. אז גם פה אומר ככה, זה שאמרתי שנחלקה דתיומת, כן? רק אם זה נחלק עד לשדרה עצמה, ממש כל העלה נחלק, רק אז הוא פסול ביום הראשון, שאם אין לך לולב אחר, אתה לא צריך ללכת לברך על הלולב של החבר. תפוס בשכן, תסלח לי, הלולב שלי פתוח, אני יכול לקחת אותו ללולב שלך? לא. אם יש לך כמה לולבים בבית, שלך, של הבנים, לא יודע, של המפצועים, יש לך לולב שהוא סגור, אז אומרים לך, תשמע, אם יש לך לולב שהוא סגור, למרות שאמרתי שאם זה לא נחלק ממש עד למטה זה עדיין קשה ביום הראשון, אם יש לך לולב אחר שהוא לא פתוח, קח אותו. אבל אם אין לך, רק אתה צריך ללכת לשכן, אז אומרים לך, כל עוד זה לא נחלק עד, ממש עד השדרה, הוא קשר. וזה בנוגע לעניין הזה. ככה לשון האדמו"ר הזקן, כן, אבל לכתחילה מצווה מן המובחר לחזר, לא להגיד, זה הלולב הראשון שמצאת, אין לו כך להסתובב בשוק שם השעות, לא? לחזר אחר לולב שלא נחלק עלי שלו כלל, אלא הוא כפול מראשו ועד מקום שעלים שלא יוצאים משם. מדוע לחזר אחרי זה? אם זה קשה, זה קשה. לפי שיש פוסלים, אפילו לא נחלק, מקצת על איזה העליון, ואף שאין הלכה כדבריהם, ולכן אמרתי שבלולב שלך נפתח, אם הוא לא נפתח ממש עד למטה, אתה יכול לברך עליו. מכל מקום טוב לחוש לדבריהם אם אפשר. נכון, אנחנו לא פוסקים ככה, אבל יש פוסקים שסבורים ככה, רישיינים. אז למה? תרפש, תחזר בערב החג, תמצא לולב שהוא באמת נעול עד למעלה, ואז תצא מכל הבעיות. Oh, זה בנוגע לנחלקה. עכשיו יש פסול שקוראים לו המנק. מה זה המנק? המנק זה מין כזה מזלג עם שתי שפיצים שאוכלים איתו עוגות, לא יודע, כל מיני דברים מודרניים. כל מיני בלחנדל שהיוונים אוכלים, אוכלים כזה מכלי. אז זה המנק. מה זה המנק? שמתרחק זה מזה, אז זה נראה כמו מזלג. אדמו"ר הזקן מאוד מאוד מקל בזה, עד כדי כך מקיל שיש ספר ארבעת המינים, כן, ספר עבה כזה ירוק, אז לא מבין בכלל את השיטה הזאת, כאילו זה לא קיים, עד כדי כך. אבל אדמו"ר הזקן נקט כשיטת רש"י של עובד כהמנק, זה בשדרה ולא בעלי האמצעי. כלומר, אם השדרה עצמה מתחת לעלי העליון נזדקה באופן שנתרחקו צידי הצדק זה מזה, זה פסול ביום הראשון שנאמר ולקחתם, וזה לא טעם ושלם. כל הפוסקים האחרים משנה ברורה ורשיינים שונים שמביאים שם, כולם, אתם רואים בשוק מה אנשים עושים, מסתכלים על הקצה של העלי העליון לראות אם הוא קצת פתור, גם צריכים זכוכית מגדלת שם לראות אם זה לא קצת נפתח שם. אם נפתח שם טיפה, שמים אותו הצידה. או שהוא בעצמו ברוב משמושים פתח את זה ולא מגלה, אבל מדברים בסמוסים של ישראל בחודש אלול, אף אחד לא עושה. אני זוכר, רבי סוקולובסקי, שמעת יהודי כזה, היה יהודי צדיק פה בירושלים, הוא היה חתנו של הרבה של העיר מיר בליטה. היה המפצה איתי שהיית ושהיית, היית צדיק ממש, יהודי קדוש, אבל תמיד חוכם מופלג מאוד, קמאי, קמאי כדור אמיר הרוב, הוא היה חתנו של אותו רב. אז אני זוכר, היה אז מהשארים, היה הגיע מישהו שמכר לולבים מאוד יפים, עלה 10 לירות לולב, אתם יודעים מה זה 10 לירות? אני קיבלתי בכולל, כל לפני צרוי למדתי שם מרשס החודש, רעד יום למד בחודש, קיבלתי 40 לירות. כן? למדתי בכולל שלו, בכולל של הרבי סוקולובסקי. ועשר לירות עלה לולב אחד, לולב מאוד יפים, אבל הם היו סגורים בקורא, והוא רצה לראות מה קורה מתחת לזה. אז ראשית כל הוא שילם עבורם, לקח 3-4 לולבים, נתן לו 10 לירות על כל התור. ואז הוא התחיל לפתוח את זה. אם זה יצא טוב, זה מצוין, אם לא יצא טוב, לקח את השני השלישי, אבל ראשית כל הוא שילם עבור כולם. זה יהודי צדיק, אבל יש לפעמים גם שם ניסיון גדול מאוד, איך שלא יהיה. העולם הרחב נוהג שעובד כהמנק, אתם יכולים לשמוע את הדיבורים בין האנשים שמבינים, המנק זה לא המנק, כן המנק, זה הפסול העיקרי שמחפשים בלולבים לראות אם אין בעיה של המנק. מה זה המנק? שהעלה העליון למעלה בשפיץ קצת פתוח, זה לולב שכבר לא לוקחים אותו. אז אומר אדמו"ר הזקן שלא, פסול של המנק זה, כלומר יש פסול של נחלקה תיומת, בעלי עצמו פסול רק אם הוא נחלק עד למטה. וכתחילה באמת צריך לחפש כזה לולב כמו שהם מחפשים, שלא פתור בכלל, כי זה למדנו מקודם, נכון? שלמור זה כאלה כתחילה לחפש, אז צריך לחפש, צריך לעבוד קשה, גם אנחנו צריכים לעבוד קשה. אבל הפסול הוא, הפסול הוא ככה, בעלי אמצעי עצמו זה רק זה נפתח עד למטה, מה שכתוב המנק זה פסול, אפילו משהו זה כאשר השדרה עצמה מתחת לעל, בלשון אדמו"ר זה כן, מתחת לעל העליון ונתרחקו צידי הסדק זה מזה, זה גם כפסול שלקחתם וזה לא טעם ושלם, ולכן ביום הראשון זה פסול. שם מגיעים לפסול של יבש. ברוך אתם לכל שעה קודם גלוי.
אז מי שקונים קורא צריך למשמש בעלי אמצעי, או כאילו צומח על
הקורא? לא, זה סגור.
אך אני יודע שזה פתוח, זה מתחת,
זה מה זה כאילו מלא? מותר שיהיה פתוח, אם הקורא סוגרת אותו, אז הקורא סוגר. הקורא נחשבת למין לולב, ברגע שהקורא סוגרת, אנחנו הכי הכי מסודרים. ואנחנו יוצאים מדי חובת הדעה שלנו כנראה בהתחלה, שכתחיל לקחת סגור לגמרי, לקחנו סגור לגמרי. באמצע הסוכות עשינו נענועים בגלגי סיסוררס, ושכחנו שהתקרה של הלולב של האב, שזה, לקחנו לולב, הרי בשל לולב. אז אתה גבוה 1.70 מטר, והלולב שלך מוסיף לך עוד איזה 1.5 מטר, ואז אתה לוקח את הלולב ועושה ככה פתאום אתה רואה שבעצם הסכך מתחיל ליפול עליך, אבל זה אומר שאנו לאו כנראה גם כבר במצב קשה. אבל כתחילה אז הכל כבר כמובן שייכת לעבר, אבל כתחילה כשאנחנו קונים סמור בקורא, אז אנחנו לקחנו משהו שבמראה סגור לגמרי. עכשיו ביבש זה ככה, אם יבשה רוב השדרה או רוב העלים, אפילו שהשדרה לא רואה, השדרה לא מתייבש מכך בקלות, יש לה בבשר, זה משהו עבה, אבל רוב העלים יכול להיות שאם יוצאים הרבה למבצועים ויש לנו חג הסוכות חם, אתה מסתכל על הלולב שלך, אתה אומר עליו שהוא כבר נמצא במצב קשה. זה, מה אומר יבש? בלשון אדמו הזקן, על פי מה שכתוב ברישיינים, ומי שקלה מראה הירקות שבו, אם נעלם כבר מראה הירקות והלבינו פניו, הרי הוא נקרא יבש. כלומר, לא צריך שאתה תיגע בו אז הוא יתפורר. אין דבר כזה בלולב, כפי שהרישיינים אומרים באמת. בהדסים בערבות זה המבחן של יבש, זה שמתפורר, נפרח במשמוש. אבל בעלי הלולב זה יכול להיות יבש בין 50 שנה והוא עדיין יש לו את כל האלסטיות הזאת, כן, הוא משהו אלסטי שהוא לא כל כך נפרח, אבל מה שקובע שם, שכשקלה נגמר מראה הירקות שבו והלבינו פניו, הרי הוא נקרא יבש. אז אם רוב העלים קיבלו את הצבע היבש, כן, יש במראה הטבעי שהעלים שלו לא אוהבים כאלה לבנבנים, אבל זה דווקא טרי וטוב, מחמת היבשות זה נהיה. עכשיו, שאלה מאוד מעניינת, שגם בזה לא נמצא באדמו"ר האמצעי, אבל זה מאוד חשוב לברר את זה. יבש רק על האמצעי. אנחנו לומדים פה כל הזמן שיש דינים של כללות הלולב, ועל האמצעי יש מעמד מיוחד, בגלל שהוא ראש הלולב, יש לו את המעמד המיוחד שלו. כן? למשל, נקטם ראש על האמצעי. אלא אמצעי הוא לא נשבע ממנו, אפילו חתיכה הכי קטנה, אפילו כלשהו הוא פסול, וזה פסול של הדר. אלא אמצעי זה פסול של הדר, והוא פסול כל שבעת הימים, וצריך מאוד לזהר, בפרט כמו שאמרנו שעושים את הנענוי, לא לדפוק בקיר ולא בסכך. מכה קטנה, אלא אמצעי הוא דק, הוא יכול לשבר בקלות, ואז את הלולב הזה אתה יכול לשים אותו הצידה ולא להשתמש בו יותר, לעשות ממנו רינג על הרקוי שיקלח ולא יותר מזה. אז שוב, כשאנחנו מדברים על יבש, אז בשולחן ערוך מדובר רק על יבשו רוב עליו או רוב השדרה. מה קורה אם הלולב נראה בסדר? וזה מאוד שכיח, כי דווקא עלי האמצעי, כל העלים יש להם הגנה, אחד מגן על השני. כשנמצאים ביחד כמה וכמה עלים טריים, זה לא מתייבש כל כך בקלות. עלי האמצעי אולי שהוא בודד והוא דק כזה, מאוד שכיח, שבמאוד בקלות אתה הולך איתו בשמש, כן? אתה לא יודע שאתה עוטף אותו עם כל העטיפות ובתכנס מוציא אותו להרד וסוגר אותו, אתה הולך לצאת את זה במבצועים וזכה בזה כמה שעה, שעתיים מסתובב בשמש, על האמצעי פתאום אתה רואה, הוא הלבין, הוא התייבש, מה הדין שלו? אז ככה, לא נמצא בשולחן עורך אדמו"ר הזקן, משנברו המביא מהפרימיגודים ומאוד ראשונים שהחמירו בזה. לידך, יש רישיינים רייבד זה שבפירוש מקילים, ויש כאלה שכתבו שנכון יש גם פסול יובש בו על האמצעי, אבל שם נדרש יהיה נפרח בציפורן. אמרנו שפסול היבש בלולב זה לא נפרח בציפורן, זה מראה הלבנות. אז בעלי האמצעי, כלומר משהו באמצע, לא מקילים שזה לגמרי לא פסול, לא מחמירים שזה פסול ממש כמו שאר העלים שרק אם הוא מלבין הוא כבר פסול, אם הוא נפרח בציפור עד כדי כך יבש, אז גם על האמצעי. כל השיטות האלה לנו באדמו"ר האמצעי, אבל זה נמצא ברישיינים. וכיוון שנמצא ברישיינים שלאו דווקא שהוא למראה, הנה האדמו"ר הזקן כידוע לא מביא מקרים חדשים שלא נמצא בפוסקים שלפניו, והוא מביא אותם בסגנון כזה שתביא מתוכו את הדברים. אבל זה מדובר בספרים של רישיינים שלאו דווקא שהוא למראה, הנה האדמו"ר הזקן. ולכן צריך לדעת איך לנהוג בדבר הזה. אז כן, כתחילה כמובן להיזהר, לשמר, לאחסן את הלולה בתנאים מתאימים, פלסטיק אטום, נייר כסף אטום, אבל לא כשרתום רטוב, מגבת רטובה, וסוגרים אותו גם באיזשהו פלסטיק, שאז מעלה עובש כידוע, כן, פתאום את רואה שלכם לדבר. אז בריטבו כתוב ככה, בריטבו על מסכת הסוכה, רישיינים שהתפיסו אותם בשנים מסוימות, אבל כך כתוב, לשון הריטבו ככה, עשו, חכמים עשו את ראש הלולב כחותמו של אתרוג, שהוא במשהו, וכן יראי מצווה, זה שם חדש, יש יראי תריק שם, יראי סריקים, יראי חטא, יראי מצווה, זה משהו חסידי מאוד. לא אמרתי בחטאים, אני רוצה שהמצווה תקבל שצריך, צריך להמשיך לנקות, יראי מצווה. אני מאוד התפעלתי מהסגנון הזה, משהו חדש. אני לא יראי חטא, אני בעבודתיים לא מספיק יראה השם, אבל אני יראי מצווה, אני רוצה, אני מקיים מצווה שמקיים כמו שצריך. אומר הריטבו, אני מצטט לשונו, וכן יראי מצווה חוששים, וכן חוששים מוראי, נטרה נון רשבה ראשי תיבות, נטרה רחמנה ו... כן, זה כמו השם ה-י-ו-ה בלושן קוידס בארמית. וכל שיבש לגמרי חוששים לו כאילו נקטם, ובכל שהוא לפי שאינו הדר. עוד הפעם, עשו ראש הלולב כחותמו של אתרוג שהוא במשהו, ומה זה מתבטא? וכן חוששים מוראי נרו, וכל שיבש לגמרי, כלומר הראש האתרוג, חוששים לו כאילו נקטם, ולכן אפילו בכל שהוא שמתייבש לגמרי שם לפי שאינו אדם. שוב אני אומר, אין בן מורר אז כן את הדבר הזה, יש אישים שמתירים את זה לגמרי, כך שזה לא אומר שצריך לעצור את המצוי ולגיד לאנשים שיפסיקו לברך, אבל לכתחילה אני צריך לשמור שלא להגיע לדבר הזה, כי יש אישים בגדוי להרישים שמחמירים. נקטב ואמרנו שבראש עליהם ציטה אפילו כל שפסול שזה לא הודו, וזה כמובן פסול כל שבעת הימים. מה קורה אם הלולב הוא עקום? אז ככה, בגמרא בשולחן ערוך כתוב שיש עקום שהוא מכובד, שהוא לא פוסל. כלומר, אם זה לאחוריו, יש אנשים שהולכים ככה, גם, אז כתוב שזה לא, זה עניין שלא, לא, לא כבוד אולי לשמיים וכולו, אבל זה הוא לא מכוער. אדם שהוא כפוף ככה, או שכפוף ככה, או שכפוף ככה, זה אינווליד. אז כזה, לכן כתוב בשולחן, לא, כתוב בגמרא שזה הטעם, שלולב שהוא כפוף לקדימה, או לצדדים הוא פסול בגלל שזה לא עדה, זה לא יפה. אבל אם הוא כפוף לאחוריו, זה לא אבל, כידוע, הלולבים שנראים לכם, מסתכלים, לוקחים את הלולב, תגידו לאף כך, רואים שהשדרה שלו הולכת בשיפוע. אז נבעלים, לא צריך להיבהל, זה פשוט, בדרך כלל זה קורה שההלים, תוך כדי גדילה, העלי הלולב הרי דבוקים אליו, הם תופסים אותו. הם תופסים אותו בצורה כזאת שהם גורמים לו ללכת הצידה. אתה לוקח את הלולב ועושה לו כיפוף לצד השני, ואז העלים מרפים ממנו, ואז אתה שוב מסתכל, אתה רואה שלך שדרה ישרה לגמרי. פשוט העלים ככה מחזיקים אותו ולא נותנים לו להתפתח בצורה הטבעית שלו. ככה שרובה דרובה קשה מאוד למצוא שממש כפוף באופן הזה. אבל מה שיש כן, עלים כפופים. יש העלה מסתיים בצורה כזאת, כן? עלה בעצמו, או עלה אמצעי, הוא ככה, כן? אז בזה יש מחלוקת הראשונים, הרן והראש. אחד מהם אומר שזה נקרא כפוף, אם העלה כפוף קדימה ככה, אז זה נקרא שהוא כפוף, אז אם העלה האמצעי הוא כפוף, זה פסול. האחרים טוענים, לא. ראשון השני, הראש נדמה לי, כן? מי המקל, הראש, שאומר שהוא מהדר על אולף כזה. דווקא אומר, אני מהדר על אולף כזה, כי זה הקנפל, כפי שקוראים לזה ביידיש, זה גורם לו שהוא לא ייפתח. העלה האמצעי, אם הוא ככה תפוס, זה יש לך ערובה שהוא לא ייפתח לך.
ואם זה עושה מין כזה, אס כזה, אני קצת... זה הרבה,
עלים על עניינים
ככה
ככה הולכים, כל עוד אנחנו לא מוצאים שפוסקים יגידו משהו רע נגד זה. כפוף, כתוב בגמרא שזה פסול, כתוב שם פסול. השאלה מה כפוף פסול, האם השדרה כפופה פסול או גם עלים כפופים? שלא כפוף הכל הולך ככה, לא כתוב בשום מקום שיש את בעיה. מה? בסדר, יופי, זה כבר עניין שלו, יד שליטה. ובכן, אנחנו מגיעים להדסים. הדסים כתוב בתורה בסגנון ענף עץ אבות, פירושו שלושה עלים שבכל כאן וכאן יוצאים מעיגול שווה ואין אחד עולה או יורד משאר העלים. כלומר, יש לך את ההדס, יש לך פה, כל כאן זה שלוש עלים, אחד, שתיים, שלוש. אם אחד גבוה יותר או נמוך יותר, כלומר שלוש, לא שתיים יוצאים בעיגול אחד שווה, זה נקרא שהוא לא עץ אבות. אבל זה צריך להיות שיש שיעור לולב. ללולב יש שיעור שזה גימל טפחים, שזה 12 אגודלים. כן, 12 אגודלים. שיעורים של היום כשאנחנו מודדים את הדברים זה או תלוי לפי השיעורים הדס, כן, הדס זה שלושה טפחים והלולב ארבעה טפחים. אז בשיעור של הלולב ב-12 גודלים הללו של הדס, ב-12 גודלים של הדס צריך שיהיה ששם צריך להיות העניין של אבות. זה שבהמשך של ההדס יש לו עלים שהם לא כך, זה לא מעניין אותנו. העיקר שבשיעור של 12 גודלים של ההדס יש שם ענף עץ אבות. אז עכשיו הפוסקים המאוחרים יותר כותבים שלא צריך להסתכל לזכוכית מגדלת. כלומר, לפעמים אתה רואה ששלושה עלים יוצאים בעיגול אחד קצת יותר נמוך, אבל אם ה... יש את הגזע, זה גזע הדק, כן, של העלה, הוא נמצא עדיין חלק ממנו בתוך העיגול, פה יש אחד, פה יש שני, השלישי הוא קצת יותר נמוך, אבל יש איזה אופי מסוים לגזע הזה, וחלק ממנו נמצא כן בתוך העיגול, בתוך העיגול, הוא קצת יותר נמוך בגלל הוא יורד או עולה, אבל חלק ממנו כאן ששלושת הגזעים יהיו מקבילים זה לזה. אז אז אומר אדמו"ר הזקן פה שוב, יש את כתחילה, את החומרה הגדולה לכתחילה ואת הדיעבד. לכתחילה, אני מצטט את לשונו, מצווה לחזר, שוב הלשון, לחזר החדש שכולו אבות. מה פוש כולו? היינו שכל הקנים של עלים היוצאים בכל אורך שיעורו שהוא ג' טפחים, בכל הגלש יש בכל כאן וכאן שלושה עלים. כלומר, בוא נגיד שבא, יש לך את הגימל טפחים שמדעת מודדים מלמעלה, נגיד למשל, אולי בדרך כלל למעלה הם יותר משולשים מאשר למטה. אתה רואה, יש לך 12 גודלים, יש לך את הגימל טפחים, עכשיו רוצה לומר כן שכולם, שלא יהיה אפילו אחד שהוא לא משולש. וכתחילה אתה צריך לקחת שלוש הדסים שבכל השיעור שלו, כן, זה לכתחילה מצווה לחזר החדש שכולו אבות, שכל הקנים של עלים מרצים בכל אורך שיעורו שהוא ג' טפחים ובכל כאן וכאן שלושה עלים. מכל מקום, אם אין כולו אבות כמה שרובו אבות, הרי זה כשר ומותר לברך עליו לכתחילה. אתה שואל, יש לי הדס שהוא לא משולש כולו, משולש רק רובו ברוב השיעור שלו, אתה יכול לברך עליו, אל תחשוב שאתה עכשיו לא מברך על הכתחיל לדיקר. כשאתה הולך לקנות כזה דבר, תחזר ותחפש לקנות אחד שהוא כולו עבוד, שבכל אורך השיעור שלו. אז ככה, אבל כשהדס הוא לא משולש, צריך לדעת שזה לא פסול רק ביום הראשון, זה פסול בכל שלושת הימים, כי זה מכונה שאינו מין הדס כלל. זה לא המין שהתורה, התורה רוצה שענף עץ אבות, זה לא ענף עץ אבות. ברגע שענף עץ אבות הוא בכלל אאוט, הוא מחוץ לתמונה, הוא פסול בכל שלושת כל הימים כמובן. עכשיו השאלה איך אנחנו מודדים את 12 הגודלים האלה. הגדר של רוב משולש, פה יש את המשנה ברורה, יש את האדמו"ר הזקן, משנה ברורה, ידוע שאני כבר אמרתי זה כמה פעמים, שהידוע שהמשנה ברורה החלק השישי ששם נמצא, ששם נמצא הלכות ארבעת המינים גם כן ועוד כמה וכמה הלכות, זה לזקנותו של החפץ חיים, כפי שהם כותבים, עסקו בזה המשפחה, והוא עבר על זה כמובן ונתן את הסכמתו. וכמי שמחבר ספרים אני יודע את ההבדל הגדול בין מה שאני בעצמי עובד עליו ומה שמישהו נותן לי, ואני רואה שזה נראה טוב, אז זה לא אותו דבר. אפשר לראות את זה במוחש כמה המשנה הברורה בחלק חמישי מביא את האדמו"ר הזקן, כמעט שאין עמוד שלפחות שם ארבע חמש פעמים האדמו"ר הזקן שגרז, הגרז, הגרז, ובחלק השישי אתה כמעט לא רואה אותו. יתרה מכך, אתה יכול לראות שבסוף חלק חמישי הוא כותב הלכה מסוימת כך וכך, כמו שכתוב באדמו"ר הזקן, בתחילת חלק שישי כתוב הפוך. זה לא כתוב שבחלק הקודם היה כתוב הפוך. הכל פנים לא משנה, מה שאפשר לראות את זה בהלכות ארבעת המינים שעסקתי בזה ביסודיות, שזה חצי שנה שלמדתי גלולה וגוזל ואת ארבעת המינים עם כל הראשונים וכל הפוסקים, שם אתה רואה את זה ברור שהמון דברים רבי חסלו לבדמות של 12 הערות על הגיליון שאני כותב משנברו העתיקים שלי, שיש שם איזו חקירה מה הדין עיקר וכך, אני כותב שבשכולו אחד מהרסקי כתוב מפורש העניין הזה, אבל זה לא מובע שם. עכשיו שימו לב, מה נקרא רוב משולש? אז משנה ברורה כותב ככה, לעיכוב הברובו דהיים שההדה ששיעורו הוא לא יותר מ-12 גודלים, אין צריך עבוד בכולו, רק זין גודלים יעבוד. כלומר, הוא מסתכל על שטח, בוא נגיד שזה 12 גודלים, כן? 12 גודלים האלה, אם יהיה לך 7 גודלים של
ברצף,
של עבוד, לא כתוב ברצף, לא כתוב ברצף, 7 גודלים יש לך עבוד בתוך השיעור של 3 טפחים, יש לך 7 גודלים של עבוד, אתה מסודר. מה שקורה למעלה לא מעניין אותך, כן? אגב, סתם שאלה פנימית שבאמת לא רוצה לבזבז את השיעור הזה, מעודי טעמתי, מה פתאום 7 גודלים? 6 ומשהו, מה פתאום 7? מה קרה?
מה,
אז שוב, לא נדאג שם אותיות, אבל זה קצת תמר לפי עצמו, אבל לעזוב את זה. זה כלומר דעת המשנה ברורה שזה תלוי בשטח, כן? לעומת זאת, בשולחן האדמו"ר הזקן שמה בתוך רשימה ובסעיף ג' הוא כותב ככה, לא משארים שטח, משארים את רוב הקנים שבשטח. בשולחן האדמו"ר הזקן שרובו עבוד דהיינו שרוב קינים של עלים היוצאים בתוך אורך שיעורו של 3 טפחים, יש בכל אחד מהם 3 עלים. כלומר, בוא נגיד שבי"ב הגודלים יש 24 קנים, נתקר דוגמה. זה י"ב גודלים, ספרנו 24 קנים, כן? ו-13 קנים נפלו. כן? עכשיו
זה
12 וחצי 13, אני רוצה, אבל שטח הקנים שנפלו זה פחות מרוב השיעור של בית גודלין.
נפלו שהם לא אבות, שהם לא משולשים.
סליחה, נפלו, אמרתי נפלו, נכון, לא נפלו, שלא משולש, כן? יש לך שם 13 קנים שהם לא משולשים, אז אבל בבחינת השטח זה פחות מרוב שיעור. לדעת את מועז הקן זה פסול, כי הקנים שבאותו השטח, רוב הקנים האלה הם לא משולשים. לדעת המשנה ברורה, כיוון שנשאר יותר מהשטח שהוא מכוסה בקנים של הרשרות, זה לא נפסל. ככה נפקי מינה הפוכה גם, כשלדעת אדמו"ר הזקן זה יהיה כשר, כיוון שלא נשרו עדיין רוב הקנים, לדעת המשנה ברורה פסול, כיוון שהשטח הוא כבר יותר מרוב של בזדודים. כן, זה נפקי מינה גדולה להלוכה. לכן אני מאוד חושש מהרוב משולש. כשאנחנו קונים את הפלסטיקים הסגורים וכתוב רוב משולש, אני לא יודע מה עשו שם, מה הדרכה שקיבלו אם בכלל. היה על זה הרבה כתרוגים, אני חד וחד לסדבר בזכוסים של ישראל. אמרו כל מיני לזה, שלחו ובדקו. הקבלה משנה. אבל מה כן? שגם כאשר באמת מדובר שמשגיח שיודע הלכה עמד והוא בודק באמת שהיא רוב משולש. שאלה מה נחשב את רוב משולש? הוא מסתכל על מידות ועד כאן זה משולש, מצוין. רק רגע, זה רוב הקנים, זה לא רק רוב הקנים, אתה סופר קנים. אם יתחילו לספור קנים אני חושב שיתחילו כבר מפסח להתחיל לבדוק לעולבים עד הסיף. אם צריך לבדוק שטח זה לא בעיה, יש לו סנטימטר ביד, סנטימטר בודק רב משולש, גיגן יוויתה. בכלל, אדמו"ר הזקן בכלל אומר שלכתחילה צריך לקחת כאלה שמשולשים לגמרי. אז אני אומר שלפחות את שלושת ההדסים שחייבים מן הדין, הרי ידוע שאנחנו בחב"ד מקפידים לקחת יותר הדסים, או 4, או 12, או 26, או 36, כל אחד עם כל השיעור, עם כל האופנים שנאמרו שם במנהוגים. אבל לפחות שלושה הדסים מקפיד תמיד שיהיו משולשים לגמרי, כולם משולשים ואז יוצאים מכל הבעיות. אני אומר עוד דבר, ידוע שיש מחלוקת גדולה איך מודדים את השיעורים, כן? אז יש את הדעה שאם לתפוח אם זה 30 סנטימטר, יש את הדעה שרק 24 סנטימטר, תלוי אם הטפח הוא 8 סנטימטר, אז שלושה טפחים זה 24, אם הטפח זה 10 סנטימטר זה 30. אז יש את השיטה של הצלח, שנתקטנו השיעורים וכו', מה שמכונה ברחוב שיטת החזון איש. יש את השיטה של חיים נועה, שהשיטה מקובלת בעולם, שזה בעצם השיעורים הישנים, שזה... אז אני אומר, נכון שאנחנו בדרך כלל הולכים לשיעורים של חיים נועה, אבל כיוון שמדובר בדור רייסה, כן, לפחות ביום הראשון, שזה בדור רייסה, אז כדאי להקפיד שיהיה באמת השיעור של, של 30, כיוון שאנחנו רואים שהרב הרש"ב חשש לשיעור הזה בתיקון המקווה. ידוע שבמקרה חוששים לכל הדעות, אז בתיקון המקווה שמודפס בסוף השולחן ערוך אל תרבה, בשער ברש"ב כתוב שהאדמו"ר נשמסד משער שיעור העמה כשיעור וירשק, וירשוק, איך הוא מזה? מה אתה יודע, אתה לא יודע רוסית? משהו ש... 62 סנטימטר
וירשוק,
וירשוק, אתה נזכר, צריך להזכיר לך כבר וירשוק, שזה 62, כתוב למטה אלה שמפענחים את מה שהכתוב שלו שזה 62 סנטימטר. כלומר שעמה זה 62 סנטימטר, ידעו שאדמו"ר הזקן זה 54 סנטימטר, כן? עמה לדעת אם טפח זה 8.
למה? 48.
48. 6
טפחים, 48.
48. ולדעת דעה שנייה זה 60. אז כתוב שאדמו"ר הזקן, שהרב הרש"ב במקרה היה מקפיד שישארו את העמו בשיר של וירשוק, שכתבו למטה 62 סנטימטר, זה בעצם שיר של הצלח. אז רואים שכשמדובר על דאורייסה, לא עמיק ונכון, אבל כשיש את זה בשפע, אם צריך באמת לחטט ולחפש כמו פעם שהדסים, למצוא הדסים באירופה, בימים ההם, זה היה משהו עד כדי כך שהתירו אפילו הדסים יבישים, כפי שכתוב בשכון אחת וכו'. אבל היום שיש כזה שפע, אלא מה זה עולה עוד כמה שקלים, שווה. כדאי בייס אליקי.
הקשרות של היום, יש לנו קשרויות.
מה זה משנה איזה קשרויות? העיקר שכולם משולש לפחות שלושה, והשאר יכולים להיות רובי משולש. בתקווה שזה אכן רובי משולש. עכשיו, אם בהתחלה כשהיה רובו, כולו, כן היה האבות, ענף עץ אבות, היה משולש, אחר כך נשרו ממנו עלים, אפילו שמכל כאן וכאן נשרו עלים, אם נשארו ברוב הקנים, נשארו שתי העלים בכל קנס, כבר כשר. בשלושת העלים העליונים חייבים תמיד להיות שלמים, וצריך באמת להתאר, בעיקר כשמכניסים את הלולב עם כל המינים, כן, עם הרינגלה וכזה, מכניסים, מוצאים ומחליפים באמצע החג, צריך מאוד להיזהר שמאוד שכיח שנושרים המונלים, וצריך לדעת האם נשארנו עם משהו כשר גם כן. אז ככה, יפשו העלים, אז אמרנו כבר שיובש הפסול היבש בהדסים וערבות זה נפרח בציפורן, כן? אם הלבינו פניהם ונפרחים בציפורן זה פסול בגלל שזה לא הודו, וזה פסול בכל שבעת ימי חג הסוכות. אם שלושת העלים העליונים נשארו לחים, הם מצילים הכל השאר שיפשו, כן? אם הראש בסדר, אז בעזרת השם יש תקווה. שלושת העלים הכי עליונים של ההדס, אם הם לחים ולמטה מצב חורבן, השלושת העליונים האלה מצילים, כי האדם מסתכל, רואה שלושת העלים עליונים יפים, ירוקים, זה כבר נראה טוב. אבל אם שלושת העליונים העליונים הם לא לחים, הם רק אפילו לא יבשים לגמרי, אבל הם כמושים, אז הם כבר לא מצילים. באופן כללי, אם זה כמוש, אתם יודעים מה זה כמוש? פביאלת.
נפול, כן.
יודע מה זה? לא יודע מה
זה. ג'אנסטוק.
זה שזה... יאללה, כן, אתה לא עושה את זה. אני צריך ללמד אותך רוסית היום.
שלב כזה.
יש יבש, יש רך יפה, ויש הוא כזה משחיר כזה, מתכמת, כמו סבתא כזה, זה נקרא כמוש. אז אם העלים של ההדס כמושים הוא עדיין קשר, אבל אם העלים של היבשים וצריך להציל אותו, להציל צריך ראש נקי לגמרי. אם למעלה השלושת העלים העליונים הם רק, הם כמושים, להציל הם כבר לא יכולים, הם כבר צריכים את כל היום.
אבי חזור פעם, כאילו, על הפסול של נפלו והפסול של יבשו, מה צריך? כאילו שתיים בכל כן שלא, זאת אומרת,
אם ש... בתוך השיעור של השלושה טפחים, של יבש גודלים, צריך שרוב השיעור הזה יהיו לפחות שתיים בכל כן. אם היה שלוש ונפל, כן, אם לקחתי לשתיים זה לא... זה... דווקא
ויבש, כאילו, מה, נגיד
אפילו כל ההדס הוא יבש. אם שלושת העלים העליונים הם בסדר, אז זה בסדר.
ואם לא, אז מה?
אם לא, אז אם רוב יבש רובו, אז הוא פסול. נקטם ראש עץ ההדס, פסול לכתחיל בגלל שהוא לא הדר. אם אי אפשר למצוא אחר, אז יש מקילים, מכיוון ש הוא מחוסה, לא רואים אותו, השלושת העלים, אם ככה למעלה, אתה מסתכל בפנים, אתה רואה שהוא שבור, אבל ככה העלים שעולים עליו, מצילים אותו קצת שלא יראו אותו, אז לכתחילה הוא פסול, כל שבעת הימים, אם אין מצור הדס אחר, אז הוא כשר. ואיפה אנחנו פה? ערבות, אם מקטם ראש העץ, שהעלים גדלים עליו, זה פסול בגלל שהוא לא הדר, תמיד מה שקורה בשפיץ זה פסול של אדם, ולכן הוא פסול כל שבעת הימים. אם נשרו רוב עלי הדס, הוא פסול גם כן, הערבה פסול בכל שבעת הימים, ובאמת צריך לזהר, כי העלים של ההדס הם באמת מאוד עדינים וקלים לתלישה. אתה מתחיל לדחוף, יש לך את הרינגל הזה סגור, אתה רוצה לדחוף איזה הדס טרי חדש, אתה מחליף הדסים, ואתה, ערב, סליחה, שוב אני מהדס, הערבה, אתה תורם אותה, ואז הוא באמת נכנס, אבל כשאתה פותח את הקריחות, אתה רואה שפתאום יש לך איזה הדס ענף ערום, וכל העלים נופלים לך מכל הצדדים. צריך מאוד להיזהר, לקחת את הסבלנות, אם רוצים לשם להחליף עלים, אז לפתוח לגמרי היטב ולשים ולסגור, הכל לעשות באחריות, כי אחרת אתה יכול לברך ולהתנענע ולכוון את כל הכוונות, ושהשם ישמור אם אתה נשארת בלי דלת מינים בכלל. כן, עכשיו, אם יפשו רוב העלים, כלומר שהלבינו פניהם, פסול בגלל שהוא לא הדר, נחמשו זה קשר. עכשיו יש דילים כלליים לעמת המניעים
שבות ולא נפח,
כן, ככה כתוב בטוב השמין זי סיבו ונחשב רואי ככה ככה רשום אצלי, אולי אתה ששם מה שכמו אוכל תרבה טוב חלק
גימלדל,
יש שם
זאת אומרת זה שונה מהדסים, הדסים זה דווקא נפח
דלת, כן. אני אסתכל עוד הפעם כי אני קורא מתוך הדפים שרשמתי לעצמי ואני בסך הכל באדם בקושי, אז צריך גם כן לפעמים לדעת שאפשר לשגור תופש ממזיין סיבוב. נסתכל עוד הפעם כי מקודם אמרתי שנפרח, נכון? אז צריך לוודא האם לא ראשניקר או לא שני. יפשו רוב שעלי הפסולה שאין זה הדר וכמה שיעור היפשות משהלבינו פניהם, אבל הם לא הגיעו לשיעור היפשות אף שכבר קמשה וזו קשרה. אז בקודם לא אמרנו נכון, בלולה, בהדס, בערבה זה כבר הלבינו פניהם, זה כבר גם כנראה בגלל שעלים הם כל כך דקים וזה, אז רק הלבינו פניהם הם כבר יוצאים מחוץ לתמונה.
בהדסים זה נפרח,
אוקיי. יש כמה אזהרות מאוד יסודיות בארבעת המינים שחייבים לשים לב. שיט כל, כפי שאמרנו מקודם, השיעור של הלולב לעיכוב הזה ארבעה טפחים, כן? אז אמרנו שלכתחילה כדאי להחמיר לפחות ביום הראשון שיהיה לנו לולב שיש לו 40 סנטימטר, ועיכוב הזה 32 סנטימטר, אבל כדאי להחמיר לכתחילה על 40. והדסים והערבות זה שלושה טפחים שגם כן שזה 30 סנטימטר ו... ביום הראשון או 24. עכשיו ככה צריך לשים לב בלולב למדוד את ארבעה טפחים עד סיום השדרה ולא עד סיום העלים, כן? אני לפעמים בבית הכנסת ממש כמה שכואב הלב ניגש למישהו מסתכל, אני טוב לא מסתכל כי אתה יודע אתה מדי עושים דעת שימה חויב, אתה מסתכל ראי לי יש כאלה אוהבים את הלולב הקטן דווקא מספורט כזה, לא, לא, אני לא אוהב בשביל הסבורים הלולב שלך, אתה יודע, אתה עשה את הרב מסתיים לשדרה, הנה זה הלולב שלך, יש לה ארבעה טפחים אבל השדרה מסתיימת פה, כדאי שתמדוד אם יש ארבעה טפחים ופתאום מסתיים, יש משהו שזה לא לולב. ארבעה טפחים צריכים להיות שדרה של לולב, לא על כל הלולבים העלים, אפשרים עולים מעל השדרה זה לא בעסק, זה כתוב בפורד בסימן טוב ושנו סעיף מפורד בשולחן ערוך. עוד חשוב מאוד לדעת כשעוקדים את הלולב עם ההדסים והערבות זה ממש כל המשחל יודע חוסר ידיעה מוחלט, אדמו"ר הזק משתמש בסגנון בטוב ושנו נ' סעיף י' א' צריך לזהם מאוד, זה לא לשון שגרתי, לזהם מאוד שיש שדרו של לולב יוצא למעלה מאגד העליון טפח, כלומר עושים
טבעות,
עוקדים טבעות, טבעות או קשרים, לא משנה, עוקדים את הלולב, יש אנשים שם כאלה עד למעלה למעלה אתה כתוב שצריך לזה מאוד ששדרו של לולב יוצא למעלה מאגד העליון טפח, כלומר טבעת הגבוהה ביותר שאתה עושה שיהיה תפחות פפח נמוך יותר, לא משפיץ על לולב מהשדרה. אז אם יש לך פה לולב שהשדרה שלו מסתיימת פה, אז האגד צריך להיות תפח יותר נמוך מראש השדרה. אז ממש אני צריך שמירת עיניים כדי שאני לא יהיה כל התפילה מבולבל שאני צריך עכשיו לגשת לפלויני ועכשיו לאלמויני ועכשיו לזה, או שעושים את ההקפות שם ושאר ללכת עם עיניים עצומות לא לראות יותר מדי חוסר ידיעה, אבל זה לא יודע, זה כתוב בשולחן ערוך ככה שאומר לכם מועז זקן, טוב, יש לנו נ' סעיף י' אפשר לבדוק בפנים, בנוסף וכך יש להיזהר שזה מופיע בסימן טוב ראשון שסוף אורך ההדסים והערבות יהיה נמוכים מהשדרה ולא מעלים בלבד טפח, כן? זה כמה משהו אחר. יש לך הדסים ארוכים, אני כל שנה מקצץ את ההדסים, קונים הדסים מאוד יפים בתוך הדסים, ערבות בתוך הפלסטיקים מאוד ארוכים. שרת הלולב, אתה מצליח לשים את הלולב, אגודת הלולב, כן, לשים את הלולב, כן, לשים את ההדסים, מסתכל איפה מסתיים ההדס ואיפה מסתיים השדרה. זה צריך שהשפיץ, הראש ההדס, יהיה נמוך טפח לפחות מסוף השדרה. זה שוב משהו שהציבור לא שם לב אליו. צריך להוריד את זה. אז אלה שיש להם את הקוישיק, אני סוחב להם את הקוישיק כלפי מטה. אני לא יודע למה אני נתפלתי אליו. אז אני מראה לו, כתוב בפרש, בסימן טוב ראשון, זה סימן של סעיף אחד, בתוך ראשון יש רק סעיף אחד, זה הסעיף היחיד.
האם זה פסול אם זה ככה?
לא, לא כתוב שפסול, אבל אתה צריך לדעת איך צריך לעשות. אפילו אתה לא עוגד בכלל, כי הצורך רגל, לא צורך רגל, אז לא כל כך.
כשהיה לו ככה, הוא לא צריך לברך עוד הפעם?
לא, חס וחלילה, לא לברך עוד הפעם, אבל צריך לזהר מאוד, וככה צריך להיות. עכשיו, כשלוקחים את ארבעת המינים ביום הראשון של סוכס, כולם יודעים שצריך להיות לוחם, כן? ולכן אם זה לא שלך, לא קיבלת את זה במתנה או שלא קנית את זה, אלא שמי שנותן לך את הדם את מיני בהשאלה, אתה לא יכול לברך על זה. אז אם אני מישהו נאלץ להשתמש בדלת מיני שמישהו אחר, צריך שהוא ייתן לך את זה מתונה על מנס להרזי. כבר שנפסק שמתונה על להרזי, שמה מתונה. אז עכשיו נצטרך מתונה, כל מה שצריך זה מתונה צריך. אם אתה לא תחזיר את זה, אתה מלך התחילה לא קונה את זה כי זה גזול. אבל אם אתה מחזיר את זה, אז קיימת את המצווה. הרב היה נוהג לומר, או יותר נכון הרב נוהג לומר, מתון הסלעה זה בכל ימי החג, לא רק ביום הראשון. כן? מי שהיה, ראה, מי שלא היה ולא ראה, יודע, ככה כולם יודעים. כן? הרב נותן את הדלת מינים למאיר ארליק, ואומר, מתון הסלעה זה. קופונים, שאלת השאלה למה? ומעודי הגעתי למצוא את המקור להנהגה הזאת מדוע ולמה, ושנה שעברה נתגלה לי הסוד, הבן של שיהיה בריא עם אותך, וחבר הספר עשינו קידושים, ועבור ברולכו, את הספר שלו ותשובות שלו לשלוחים, השאלות הקשות שלהם, עבור ברולכו, עכשיו עובר קצת חלק שני, אז הוא הפוסק היום לציבור השלוחים, עושה עבודת קודש, לפעמים מתקשרים אליי בשתיים בלילה ומתנצלים למה מתקשרים אליי, כיוון שהבן שלי נמצא עכשיו בטיסה או איפשהו למסור שירים איפשהו. כל פנים, הוא מצא לי מקור, יש לנו תשוס בניין שלהם ושם כתוב ככה, יש להעדר לשלם על ארבעת המינים לפני החג, זה קידור שלו, כך מקובל, לא משנה, גם בשנה שיש לו אחד בשבת, שנכרה עם היום הראשון של סוכות חל בשבת אין הבעיה שלכם, אז למה אתה צריך שכבר לפניכם? משום שאנו מצפים לביאת המשיח, ואז הרי יתלו גם ביום הראשון של חל בשבת. אתה קונה עכשיו ארבעת המינים, אתה אומר, השנה אני לא צריך לימדות כאלה דלת מינים שקשרים ביום הראשון, היום רק מתחיל ביום השני. מה, אתה לא מחכה למשיח? משיח אמור להגיע, משיח מגיע, אתה צריך גם ביום הראשון לברך על ארבעת המינים. וכן הוא אומר, בית המקדש, כל שבעה יש צורך שיהיה לכם. אז אפילו לא יגיע ביום השני, ביום השני, אתה גם צריך לחשוש גם בזמן הזה, להקפיד לשלם מראש על ארבעת המינים. זה מה שאומר על התשלום, אני לא מתכוון את זה להגיד לי כאן. מה אנחנו רואים כאן? הוא אומר, הוא ממשיך, שסוכות קשור בכלל לגאולה, אנחנו צריכים להתעסק גם בעניין לגאולה ומשיח, נכון? הוא ממשיך, מאוד מעניין, הוא אומר, בפרט בנוגע לחג הסוכות, יש לחשוש שמייבן בסמידו, שדאיסם בזוהר חלק קל לדפי סמך אלף עמוד א', כי משיח, או סידלו, בואי בחג הסוכות, ועכשיו זה נקרא חג האסיף, שיעשו ויקבץ פזורי לרבה כפות הארץ. אז רגע, אבל אם אני נמצא בחוץ לארץ, אז אני לא, אם אני גר בירושלים, נו, אז אם השיח יבוא, אז אני בטח ירוץ לבית המקדש, אבל מי שנמצא בארצות הברית, מה הבעיה שלו? אבל כפי שהרב נוהג תמיד לומר, כן, שדות גופה, שמשיח ארו מנן ישמעי שתוך כדי הדוועדות אנחנו כולנו רוקדים במסמיד את השלישי דות גוף מסמיד את דות גוף קודש הרידה אז אנחנו מתארים בשייט רוד בבריג יכולת להיות כולנו במסמיד דוש אבל מה איזה לולבים יש לכם זה לא אתם לא יכולים לצאת את דרך חובה צריך שיהיה לכם אז לכן הרבי הקפיד שנותן את הלולב את ארבע תמינים הוא אומר בתורס להחזיר אבל תוך כדי כך משיח מגיע וכל החבר תקועים שם עם לולב שהוא לא יכול לברך עליו מה אתם אומרים? רעיון חזק מאוד נהניתי לקבל את ההסבר הזה
איפה זה כתוב?
ביניה שלוימה בתיקונים ואיסופה שבסייפה הסייפה סימן חופטס באשמות הססימן ממחס קיבלת מהמוק מדויק אתה הולך לחפש זה סדר, תסמוך, זה סדר, לא מוכרים אותך סתם עכשיו, כתוב בגלל, פשוט מאוד מאוחר, אנחנו צריכים להספיק עוד כמה נקודות חשובות נדבר אחרי השיעור כיוון שצריך לכם, אז נכון שכתוב לגבי מצווה שמותר לקחת חפץ של מצווה של מישהו ולהשתמש בו אלא אם כן זה עשוי לגרום לנזקים ניח אלא לאיניש, דלבן מצווה ומוינה אני מוצא תפילין שמשל השולחן תלית שמי שאני יכול לברך על זה, על התפילין, סליחה, התפילין אני יכול לברך איי, מה זאת אומרת? זה גזיילה אסור להשתמש בחפץ של מישהו בלי רשות שלו ניח אלא לאיניש דלבן מצווה ומוינה אבל אם אתה מוצא ביום הראשון של סוכס ארבעת המינים של מישהו אז נכון אתה לא תבוא על איסור גזיילה אבל לא קיימת את המצווה אתה צריך שהוא ייתן לך את זה מתון לא נעש לך זה כן שאלת על שאלה שרבים שואלים אותה יש לנו מספר ילדים לפני בר מצווה שכבר הגיעו לחינוך ואני רוצה לתת להם את הדלת מיני ניתן את זה על הילד הראשון מתון לא נעש לך זה אז כתוב שבאמת ביום הראשון לא לתת לילד לברך לפני שכל המבוגרים כבר ברכו מדוע? כי קוטן הוא יכול רק לקנות ולא יכול להקנות בחזרה ברגע שנתת לו להחזיר זה הפך להיות שלו להחזיר לך הוא לא יכול הוא לא יכול להקנות בחזרה זה נשאר שאול אז לפני שנותנים לילדים שקודם כל המבוגרים ברכו יפה מאוד אם יש לך בן יוחד או בת יחידה אבל אם יש לך מספר ילדים בבית שהגיעו לחינוך אתה נותן לבן אחד והוא קטן הוא מברך אחרי כן נוצרת את זה לאחיו אבל אחיו כבר מקבל מינים שאולים הוא לא יכול להקנות מה עושים עם משפחה? בני שלום, שאלה שנשאל הרבה פעמים וכמו כן שאלתי במבצוע נשאלתי עומד אבא עם הבן שלו והאבא מבקש שגם הילד רוצה לעשות הילד גם מבקש, גם אני רוצה אם אתה לא תתן לילד תגרום כעס, הפך הכוונה שכל המבצוע מה אפשר לעשות, שכל המבוגרים שיתלו את הלולב אחר כך לצאת ידי חובה, אני הרי לא אעשה את הלולב הזה הצידה בגלל שילד כבר בירך עליו מצד שאני לא רוצה להכשיר אותם ברוך הלווה תולה אז ככה, מצאתי במשנה ברורה בסימן תופש נוחס סיפקון קופחס הוא סבור שבמצב כזה לתת זה לילד הקטן בהשאלה לא לתת לו מתון רס להחזיר הוא כותב ככה ובכל אלו האיצריס לא ימני רק לגודל שיוכל אחר כך לצאת בו אבל הקטן לא יצא בנטילה כזה ואינו שלו, למי כלוכם ולא הקים בו ומצסחינו ויש מלאך רואינים אומר ושהרציון מציין לבגדי ישע שזה מהשלוע הקודש בגלל שספר אמור אתכם שסוברים במצוות חינוך מתקיים גם בשאול כלומר גם נותנים לילד בהשאלה שגם בזה הוא מתחנך למצוות וכן משהו במות בשם הרעבון מה זאת אומרת? איך אתה מקיים מצוות חינוך אתה נותן לו לולב בהשאלה לא אומרים שצריך להיות לוחם אז איך אתה מקיים את זה עשינו איך זה עובד אז אומר מוטרה המוטרה זה ראשון זה תמיד שמרם רוטנבור אז שהרציל מובר שם משתברו את המקור במוטרה שהוא כותב שם ככה מוטרה ובקיעי הדת מחזירים אותו למקומו והתינוקות מעצמם נותנים אותו מברכים עליו וכך כתוב בעוזרו בשם הרעבון ומי זה שיבח אותם? מזה שאנחנו רואים שהמורת חבר אהבה משפחים את בקיעי הדעת שהם עושים ככה שהתינוקות לוקחים את זה בעצמם ואחרים מה אשמד לספיר אלא כן להלוכה ולדעה ושאלה לא קיים האב מצווס חינוך אלא ודאי דסביר עלי דמצווס חינוך רק על עצם המצווה ולא על פרטי המצווה כן? זה פרט במצווה צריך לתוכם אבל עצם המצווה לקחת את הדלת מינים וליטול אותם מאוד חידוש מעניין כך מצאתי בברכי יוסף הוא כותב שגם הוא כתב ומזה משמע דסביר לרעבון דיוך על הקוט נליט ללולה בלא הכנועק הוא לוקח את זה בעצמו אף אחד לא מקנה לו אף אחד לא נותן לו את זה במתון הסלח זה לא כלום הוא לוקח בעצמו והוא אומר שגם פשטס הלוש לשוכנוך כוסף שפיר דומי עכשיו בצ'וס מחסי צרוק ראיתי שהוא משתמש בדברי המשתברור הללו להלוך בנגע לשאלה שלנו ממש ככה איש רוצה לראות במיחסי צחוק חלק טס מקופסה מגימה לא הסגימה הוא כותב ככה מה יעשה האב לכמה ילדים שהם ביכולתו לקנות את עוג לכל אחד מילדיו שנותן את עוג לאחד מילדיו שהוא לא יוכל לקנות אותו לשני אז הוא משתמש במשנה ברורה הזה שהוא עושה מגיע למסקנה מרישיינים שרואים שבחינוך קטן אם מספיק שעצם המצווה למרות שבתנאי המצווה זה לא יתקיים צד שני ראיתי דבר מעניין כסף סויפר בצ'וס כסף סויפר הוא כותב איפה זה כסף סויפר כתבתי זה לעצמי פה כסף סויפר אומר יש שתי דעות בשולחן ערוך ילד מגיל 6-7 אבל זה עוזר רק לילד בגיל 6-7 ילד שכל נמצא בגיל 6-7 שיודע להבחין אם נותנים לו יש לנו הבחנה כזאת אז הוא אומר שיש דעה אחת בשולחן ערוך שהוא לא יכול לחזור ולהקנות וכך אנחנו פוסקים להלוכה הדעה הבייס כן? שהוא כן יכול הוא אומר שבמצב כזה נסמוך על הדעה הזאת שסבורה שגם ילד קטן מגיל 6-7 יכול לעשות את ההקנאה החזרה איך שהוא יהיה כל העצות ביחד אז זה מה שיש שאלה אם כבר אנחנו מדברים נשאל עוד שאלה שנשאלה וזה חשוב לדעת האם אין חיסרון שקונים מילדים ארבעת המינים ברחוב ילדים ומוכרים הרבות הרבה 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 כן זה לבים של השינה רק רגע יש בעיה עם בעיה אז ככה בהחלט כן המשנה ברורה ברלוך מביא בצ'וס כסף סויפר שהרגע הזכרתי ושימי קוף חוף חס בקוטנה סוחר בלטרוגין שקונה ומקנה מעשיג שם לכתחילה המשנה ברורה ככה מביא ברלוך אני מצטט מלשון הברלוך תוף רשנוחה סיבוב בשם שוט כסף סויפר שימי קוף חוף חס בקטן הסוחר בלטרוגין שקונה ומקנה מסיק שם הכסף סויפר ולכתחילה יש למנוע מלקנות מהם בדיעבד אם יצא בו אינו חוזר מברך משום חשש ברכה לבטלה למה חשש ברכה לבטלה? לא יצאת ידי חובה אם הילד הקטן הזה לא יכול להקנות לך אז הוא לא יקנה לך את האתרוג הזה אתרוג הזה נמצא אצלך בהשאלה למה זה? אז הוא אומר שזה חשש, רק חשש ברכה לבטלה למה זה חשש ברכה לבטלה? לחשוש לשיטה השנייה בשולחן ערוך שמגיל 6-7 יכול הקטן להקנות לפי השיטה הזאת אתה כן יצאת ידי חובה אז תיטול עוד הפעם אני אברך עוד הפעם לא אז זה הסוף שהשתמשתי בו מקודם כשיש לך ילדים וילד 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 יש לך משנה ברורה שומש רק עצם המצווה תוסיף לזה שמאלו בגיל 6-7 ואילך יכול גם כן להקנות ואז הכל יהיה בסדר זה שאלה אחת ושאלה נוספת אני צריך לקנות לילדים ארבעת המינים יש הידור כזה לקנות לכל הילדים ארבעת המינים או שלתת להם רק את הלולה בהתרוג שלי בהחלט לכאורה כן בשולחן ערוך בשים את אוכל ישראל כתוב כאן הקטן היודע לנענע לולף כדינו כשם גנוברה מסביר שזה מוליך ומביא אין אל תרבה על הסימנים הללו מוליך ומביא מעלה ומוריד אביו חייב לקנות לו לולב כדי לחנכו במצוות. הפרימוגוד דבוד אחרונים מוסיפים שזה לא רק היום הראשון של דור רייסה, גם לשאר הימים, וגם הוא מביא שם מהטל תורזוב שיש גם כן מהמרשל שכדי שננע בהלל. והמשתבר מוסיף שם שפשוט שצריך שיודע לדינים קשרים כמו בגודל, לא משהו ש פייק, מה שנראה כאילו דל אדמינים, צריך להיות שקשה גם, כן? כשאתה רוצה לחנך אותו במצוות, אז רק שנייה אז ראשית כל אנחנו נמצאים לימדים מכאן, צריך לשים לשלדים שהגיעו לחינוך כמה ינענו בהלן. אבל מצד שני, יש פוסקים שאומרים שלא חייבים לקנות לכל אחד, צריך להשתדל שכל אחד בילדים להקנות לו את הדלת מיני כדי שיוכל לקיים את כל המצוות. אז כל אחד לפי המצב הגשמי שלו יכול לקיים דימו שכונו כפשוטו, אז בוודאי, בוודאי שחשוב. אגב, אנחנו רואים שכולם צריכים לעשות דמו עם בלד, משום מה אני לא זוכר שב... שהיינו צריכים לרדת, כן, עושים שם את ההלל, ויש ציבור ענק כזה שכל הבחורים יקחו את הרדמין הגדול. נכון שלא? לפי מיטב שלך אני לא זוכר את זה. רשמתי לציבור בצורך חיום, מה באמת רק יטע? האם יש פוסקים שסבורים אחרת? אוקיי, שווה בירור. שאלה האחרונה, בזה אנחנו נלך לתפילת ערבית, אחד שלוקח את האתרוג מהחבר ו... נפל מידו באופן שהוא נפסל. קורה, נכון? זוכרים שקרה אצל הרבא, כן? כן, אצל הרבא זה קרה, אתה זוכר את זה? כן, אני הייתי שם. אוי, זה רק... כזה רחמנות היה, אה?
חייבים
לביסנפיטר, נסיע. זה המולי, שזכרת אותו בשיעור הקודם, הסטולין, שהלך, היה לרגל קטועה, עם הקביים וזה. אז כולם עבור לוקחים את ה-20, והוא קרא לו שזה נפל והפתאום הלך. ומר הארליק צריך להביא את הטרוד לרבא. בוא עכשיו, הרי רוצים אותי נותנים עד, והם צריכים לעשות שעת. והוא רואה את ומבקש מלב גרון, והוא אומר לו, מה פתאום זה תפקיד שלך? ובאדם ריין לא הייתה לברירה, הוא כולו רועד ולא יודע לה לקבוע את עצמו בגיהם היתרוק, והרי נתן לו כזה חיוך נראה לי כאן, שם נותן את הדל אדמינים לזכות את כל הציבור, הוא עומד בסוגה שעות ונותן לכל אחד לברך ולדענע בדיוק, אז הרי אמר לו לידו, נתן לו את המפתח שלו, אמר לו, איפה האתרוגים מהסיפור שלו? איפה נמצאים האתרוגים הנוספים? לידו לא ידע שישנה, ורבא אמר לו שנמצא פה, נמצא שם, שייך לביתר בעניין, בקיצה, השורה התחתונה, ככה אני זוכר, ייתכן שאני גם בפרטים שאני מוסיף מסיפורים אחרים, זה קורה בגיל שלנו, אז אל תתפסו אותי במילה. אבל זה מה שהיה, שבסוף הרבא אמר להביא לו מהחדר אתרוג אחר, והרבא... אבל הוא נתן לו כזה חיוך שהיה כבר שווה שעת. עכשיו שאלה ששואלים, אני אתרוג, זאת אומרת $500, אתרוג הכי הכי נקי עם פיטם קלבריאב עם גידול צ'חצזון. לוקח בן אדם את האתרוג, טרח שובר לו את הפיטם, הוא צריך להחזיר לי, כן? האדם מועד לעולם. הוא שואל, הוא צריך להביא אתרוג ב-$500, או שהוא מביא אתרוג כשר? שיש לו פי, אתרוג כשר, נו, 5 שקל, יש את פים שיר. בחלומות צוקס, ב-5 שקל אתה מקבל אתרוג. נדעים לך תודה שאתה מוכן לקנות בכלל.
לא.
שאל את השאלה? אז ככה, בבערי הוא מביא תשובס מהר"ם מינץ, אחד מאחרוני הראשונים, מי שקנה אתרוג גדול ויפה בדמים יקרים, ובו אחר ופסלו אינו חייב לשלם לו אתרוג קטן לצאת בו. מי הוא מה ששווה הגדול יותר מהקטן לאחר החג חייב לשלם? בשביל לעשות קומפות, לעשות ליבש מהאתרוגים הללו, כמה ששווה אחרי החג הגדול יותר מהקטן, או גדול שוקר מזה חצי רבע קילו, הקטן שוקר רק 100 גרם, אז זה בטח עולה כמה שקלים יותר, אז לא שרתת לו. זה מה שהוא כותב על הברייתא ממשיך, אבל בתשובת חכם צי סימן קופחף הולק עליו וכתב וחייב לשלם לו דמי האתרוג הנשום, וכן נסכים בתשובה שהוא סיין כאב. ושהתשובה מוסיף שכמו שהחכם צבי פוסק, כך פוסק גם במשנה למלך ובדבודים, אחרי שהביא את שתי השיטות הללו, שיטה שעומד שצריך לשלם אתרוג מעודה ושיטה אחת שצריך לתת לו אתרוג קשה וזהו, אז הוא אומר ככה, הנה בפסלו בשוגג יש לומר דפתר נפשי בתרו קטן אף לשוט החכם צבי. אם זה נפל ונשבר בלי כוונה, אם ראו התעצבן ונתן ביס כמה שעה. אז זהו, למדנו את ההלכות הללו, ושיעור הבא נשתדל ללמוד עוד קצת מההלכות של החגים הבאים עלינו לטובה.